המאמר עצמו, את המאמר למהלך האידאות. והסברנו קודם כל מה הרעיון שעומד מאחורי המושגים האלה, אידאה אלוהית ואידאה לאומית. ואחד מהדברים שהסברנו זה שבעצם כל דבר בעולם שלנו בנוי מרעיון וכלי שמממש את הרעיון. גם אנחנו בנויים בצורה של נשמה וגוף, והרעיון והכלי שלתוכו נמצא, נכנס הרעיון, הם בעצם הביטוי למה שהרב קוק קורא אידאה אלוהית ואידאה לאומית, רק שהוא מרחיב את שני המושגים האלה גם לעם וגם למושגים רחבים יותר. באחד משיעורי הקדמה, כשנגענו באיגרת תפתת, שהרב נוגע שם בעצם בבקשה של הורוביץ וכל הסיפור הזה, הרב מבהיר שעם ישראל הוא לא עם במובן הרגיל, אלא הגדרתי את זה כחייזר שבא מעולם אחר, וכדי לרומם את העולם הוא מתלבש בלבושים של עמים רגילים, כדי שיוכל להשפיע ולהרים את העולם. והלבושים האלה הם בעצם מה שיוצרים את האשליה שאנחנו כמו עמים אחרים, אבל האשליה הזאת יש לה גם מחירים. זאת נקודה אגב שחשוב לדבר עליה בהקשר של יום הכיפורים. אחד מההסברים לכך שעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים עם השעירים, אחת הדברים הלא מובנים, מה פירוש שעיר להזזל, מה המשמעות של שעיר להזזל, זה שהשעיר להזזל מבטא בעצם את הצדדים שעם ישראל משלם עליהם מחירים בגלל ההתלבשות שלו בתוך העולם הזה. כשאתה מתלבש בתוך לבושים של העולם הזה, אתה גם משלם מחירים, כי אתה גם נופל את הנפילות של העולם הזה. זאת אומרת, עם ישראל הגיע לעולם כדי לבצע שליחות. השליחות הזו היא להרים את העולם מעולמיות לאלוהיות. וכדי לעשות את הפעולה הזו של להרים את העולם מעולמיות לאלוהיות, אתה מתלבש בתוך כלים של עולמיות. והם כוללים בתוכם יצרים. יצרים, לא רק יצרים במובנים הרעים, אלא יצרים שדורשים ממך לעבוד בתוך החול, בתוך החומר. כשאתה עובד בתוך החומר, אתה גם נופל לפילות של החומר. ביום הכיפורים זה בעצם עבודה שהמהות שלה היא להגיד כל הנפילות של עם ישראל הן לא נפילות של המהות, הן נפילות שנובעות מהצדדים החיצוניים שהתלבשנו בהם על כורחנו כדי להיכנס לתוך העולם הזה. בסדר, זה הערה קטנה בהקשר של עבודת השעיר, אחד הביטויים של עבודת השעירים. זאת אומרת, האידאה האלוהית והאידאה הלאומית הם קודם כל באים לידי ביטוי בכל סוג של קבוצה אנושית, נקרא לזה כך. כל קבוצה אנושית כוללת בתוכה רעיון ומימוש של רעיון, והרעיון והמימוש של הרעיון זה מה שהרב יקרא במהלך המאמר הזה אידאה אלוהית ואידאה לאומית. אידאה לאומית זה הצד החברתי, ואידאה אלוהית זה הרעיון שעומד מאחורי החברה. בסדר? גם, ונתנו כל מיני דוגמאות לדבר הזה, הסברנו שכל קבוצה קטנה, זה לא משנה אם זה תנועת נוער, בית כנסת, ישיבה, תיכונית, גבוהה, יש לה אידאה אלוהית ויש לה אידאה לאומית. אידאה אלוהית זה הרעיון שעומד ביסוד, ואידאה לאומית זה הצד החברתי, שאיך הרעיון הזה מתממש בתוך קבוצה, איך הרעיון הזה מתיישם, איך הרעיון הזה בא לידי ביטוי. תחשבו, גם לכם יש לכם אידאה אלוהית, יש לכם רעיונות, אמונות, דברים שמניעים אתכם להתקדם לעבר יעדים בחיים, והאידאה הלאומית שלכם זה איך אתם מממשים את זה, איך אתם מיישמים את זה בחיים. הגוף זה הצד הלאומי שלנו, והרעיון זה הצד האלוהי שלנו. בסדר? זה עד כאן שאלות, דברים שהם לא ברורים. מה זה? או, זה נקודה שנגענו. תסביר עוד פעם את השאלה, כי אני לא רוצה לענות על שאלה שלא, לא, אתה שאלת בעצם. אז תראה, קודם כל, נקודה הראשונה שנגענו בה גם באחד השיעורים הראשונים, שיעורי המבוא, כל רעיון, או נגיד את זה קודם, תפיסה אידיאליסטית אומרת שמה שמזיז את העולם זה הרעיונות. תפיסה מטריאליסטית זה מה שמניע את העולם, זה הכלכלה, החומר. והרב, במובן הזה, במאמר הזה קובע, שהדברים שמניעים את העולם זה הרוח, הרוח מניע את העולם, הרעיון מניע את העולם ולא החומר מניע את העולם. זה מהלך של אידאות, מהלך של רעיונות פנימיים, אלוהיים שמניעים את העולם. עכשיו לגבי השאלה שלך, כל רעיון בעולם מקורו באלוהות והוא משתלשל לעולם, וכשהוא משתלשל לעולם מגיעים כל מיני סטיות, מגיעות כל מיני סטיות. זאת אומרת, נגיד אדם שמאמין בקמעות, כוונה מאמין באמונות פלות, נגיד קמעות, נגיד יש צדדים שמקובלים מסוים אומרים שיש בזה כל מיני דברים מוכנים. אדם שמאמין באמונה תפלה, האם האמונה הזאת היא אמונה רעה? הסתבר שכן. האם שורשה של האמונה הזאת הוא באלוהות? כן, כי בעצם מה שמניע את הבן אדם להאמין בדבר התפל זה בגלל שיש בתוכו כוח של אמונה, וכוח האמונה מתי שהוא לא מתברר הוא מופיע בצורה עקומה. זאת אומרת, החיים שמוזרמים כל רגע בתוכנו הם חיים אלוהיים. כל עוד אנחנו מכוונים את החיים בצורה ישרה, אז החיים האלה יופיעו בצורה ישרה. ברגע שאנחנו לא מכוונים אותם בצורה ישרה, אז הדבר הזה יצמח עקום. ולכן כל דבר, השורש שלו הוא באלוהות. אבל המימוש שלו מתעקם לפי הכלי. לכן לדוגמה, ודיברנו על הנקודה הזו, קצת מקדימים את המאוחר, ברגע שבן אדם חולה בגוף, האמונה נקלטת בתוכו בצורה חולה. למה? בגלל שהוא חווה את חוויית החיים בצורה מאוד קטנה, מוחלשת, מוקטנת. אז הוא תופס שזה האלוהות. האלוהות היא חלשה, היא קטנה. היא לא מלאה עוצמה. וזה בעצם ביטוי לזה שכשאדם מקבל כלי פגום, אז גם התפיסה הרעיונית שלו, הרוחנית שלו, יכולה להיות פגומה. בסדר? אבל עוד פעם, זה חוזר עוד פעם לעיקרון שאפשר להגדיר אותו בגלל זה שהתשובה באמת עומדת ביסוד משנת הרב. זה לא סתם שהרב אומר שכל רעיונותיי, כל מחשבותיי, עוסקות בנושא התשובה. למה? בגלל שכל התפיסה שעומדת ביסוד משנת הרב קוק, היא תפיסה שהעולם שלנו הוא ביטוי של אידאה אלוהית. אז למה הוא כל כך רחוק מהאידאה? או למה לפעמים אנחנו רואים שהוא רחוק מהאידאה? בגלל שהירידה מאלוהיות לעולמיות היא מחייבת סוג של נפילה, מה שמכונה מיטה, שבירה בלשון המקובלים. מה זה מיטה? מוות זה נפילה ממקום גבוה למקום נמוך. זה מוות, כי ביחס למה שזה היה למעלה, זה מוות, זה שבירה. מה התפקיד שלנו בעולם? הוא ליצור את הכלי שהרוח האלוקית שמקדמת את העולם לתיקונו, תופיע דרכנו. אני בכוונה אומר את זה, לא אנחנו אחראים על זה, כי זה לא מתחיל מאיתנו. התשובה היא לא מתחילה מבני אדם. בני אדם יכולים להצטרף לתהליך של התשובה. זאת אומרת, גם בן אדם, שנגיד למשל, יש בתוכו איזה רצון עמוק להביא, להמציא איזה המצאה שתתקן את העולם. מאיפה בא לו הרצון העמוק הזה? מכוח התשובה שזורם כל הזמן באלוהיות של העולם. והוא, על ידי זה, הוא בעצם מניע את העסק הזה קדימה. אבל זה לא מתחיל ממנו, זה מתחיל ממנו. מתחיל ממנו, ואנחנו יכולים להיות כלים לתהליך הזה של התשובה. איך זה קשור למה שהרב אומר כאן? זה אותו דבר. האלוהיות משתלשלת לעולם הזה, היא נפגשת בכלים, הכלים האלה הם יכולים להיות תואמים את האלוהיות, ויכולים להיות סותרים את האלוהיות. על ידי זה שהם יהיו יותר תואמים את האלוהיות, הם יוכלו גם לתקן את כל העולם, שיהיה תקדם. חידוש קטן שעלה לי אתמול. שאלתי את עצמי אתמול כשלמדתי הלכות תשובה ברמב״ם. הרמב״ם הרי אומר שתשובת היחיד בעשרת ימי תשובה זה כמו מדרגת תשובת הציבור. נכון? ציבור ששב בתשובה כל הזמן זה כמו מדרגת עשרת ימי תשובה. אבל יחיד ששב בתשובה, בעשרת ימי תשובה, יש לזה מדרגת תשובת הציבור. שנאמר, דרשו השם וימצאו, כי ראו בי אותו קרוב. ושאלתי את עצמי, מה מיוחד בתשובת הציבור שהיא תמיד תמיד מתקבלת? למה תשובת הציבור יש בה מימד שהיא מתקבלת? ומה שקורה בעשרת ימי תשובה זה רק שתשובת היחיד היא כמו תשובת הציבור. מה אתם אומרים? למה תשובת הציבור? השאלה ברורה, נכון? מה מיוחד בעשרת ימי תשובה שיש שם מדרגה של תשובת ציבור? בדיוק, זה מה שאני חשבתי לומר. אני אומר, בן אדם יחיד ששב, הוא בעצם מבטא רצון אישי להתקרב לאלוקות. אבל חסר פה מימד של תיקון העולם. ברגע שאתה עושה תשובה עם ציבור, אז יותר מופיע הרעיון שאתה רוצה גם לתקן את העולם ולא רק את היחיד. והציבור זה בעצם הכלי המינימלי להופעת שלמות התשובה. אז מה קורה בעשרת ימי תשובה? מה מיוחד בעשרת ימי תשובה? בגלל שעשרת ימי תשובה כל כולם, מה הם? ימים שהאומה שווה להשם. אז גם יחיד ששב בתשובה בימים האלה זה לא תשובה אישית שלו. זה תשובה כחלק מעם. תשובה כחלק מאומה, ולכן יש לזה מדרגה של תשובת הציבור. ככה אני ראי להסביר. יש עוד כיוון אחר שחשבתי להסביר, כאילו קצת יותר פסיכולוגי, אבל אני חושב שזה מסתדר מאוד יפה עם המהלך האידאות. המדרגה של תשובת הציבור זה תשובה של תיקון עולם. זה לא תשובה של יחיד ששב. יחיד ששב מוכלים לו. אבל תשובת הציבור זה תשובה שמתקנת עולם, בגלל שהיא כלי שדרכה אלוקות מופיעה בעולם. כאן? ברור? אז עכשיו נחזור ללשון של המאמר ונתקדם קצת. מה זה? בגלל שציבור זה כמו עם קטן. וכשבן אדם, אני אגיד את זה ככה. מה הבעיה של צדיק שחוזר בתשובה בגלל שהוא חטא? מה הבעיה שלו? זה שהוא אמר, התרחקתי מהשם, עכשיו אני רוצה לחזור להשם. אבל עדיין יש לו אשליה שמי שיכול להיות קרוב להשם זה רק אדם צדיק. ברגע שיש ציבור, ציבור זה כולל בתוכו גם אנשים שהם לא הכי צדיקים. אנחנו מתירים להתפלל עם העבריינים. למה מתירים להתפלל עם העבריינים? בגלל שגם לעבריין יש איזה, למרות שהוא לא הכי צדיק, יש לו איזה קישור לאלוקות. זאת אומרת, ברגע שבן אדם שב בתשובה כציבור, הוא קולט שלא רק יחידים יכולים להתקרב להשם. כי גם גויים יכולים להתקרב להשם כיחידים. אבל להתקרב להשם כציבור, כעם, זה רק עם ישראל יכול לבטא את הדבר הזה. והמדרגה הראשונית של הדבר הזה זה ציבור. שכידוע דרשו, ציבור זה ראשי תיבות צדיקים, בינוניים, מורשעים. אז ציבור אמיתי, אתה צריך להביא איזה רשע שיהיה איתך בפנים. אתה יכול להיות בטוח שזה ציבור אמיתי. אז בעצם, כאילו עוד פעם נחזור למיקרוקוסמוס, גם לנו, אנחנו בעצם, אדם הוא קומה שלמה של ציבור. יש בתוכו צדיקים, הכוונה יש בתוכו כוחות הכרתיים של שכל, ויש בתוכו כוחות רגשיים, ויש בתוכו כוחות עיוורים, פיזיים, לגמרי. והכוחות הפיזיים האלה הם בעצם הרשעים. למה הם רשעים? בגלל שהם לא מבינים מה זה, הם לא שומעים מסברים. תגיד להם, זה רעיון אמוני יפה. לא מדבר אליי. מה שמניע אותי זה דחפים. אז גם באדם יש צדיקים בינוניים ורשעים. וכשאדם מבין את זה, אז בעצם כשהוא חוזר בתשובה, הוא לא מחזיר בתשובה רק את הצדיקים שבו. הוא מחזיר בתשובה את כולם, כי זה קומה אחת, זה אורגניזם. והאורגניזם הזה, זה בעצם הציבור בעזר אנפי. אבל זה לא מספיק. כי עדיין אדם יכול לחשוב, בסדר, אבל אני צדיק. אני צדיק, בגלל זה חזרתי בתשובה. ומתי שיש לך צדיקים בינוניים ורשעים, אז סיפור אחר לגמרי. בסדר? יותר ברור? טוב. בסדר, אבל זה דברים שהתבררו גם בהמשך קצת יותר. אומר הרב זצ"ל, סגנון החיים וסגנון המחשבה של האדם, אז סגנון החיים, זה מה שקראנו הצד החברתי או הצד המעשי, סגנון המחשבה של האדם, הכוללים את כל מהותו, כי לאדם בעצם יש שני צדדים, סגנון המחשבה וסגנון החיים, מתבלטים הם במלוא תוכנם, כלומר מגיעים לסוג של הבשלה ממשית, ברעיון החברה וברעיון הרוחני. רעיון החברה והרעיון הרוחני. שהם אינם האוצרות, כלומר הכלים, האוצר שבו הדבר הזה מוכל, של הצורה הלאומית והאמונית, אשר לציבורים האנושיים. אז עוד פעם, סגנון המחשבה, סגנון החיים וסגנון המחשבה של האדם, שזה האדם היחיד, הכוללים את כל מהותו, מתבלטים הם במלוא תוכנם ברעיון החברה וברעיון הרוחני, שהם אינם האוצרות של הצורה הלאומית והאמונית אשר לציבורים האנושיים. זה אומר, מה שמופיע ביחיד כסגנון החיים וסגנון המחשבה, מתגלה בציבורים, כלומר בחברות אנושיות, ומה שהרב קורא צורה לאומית וצורה אמונית. מה זה אומר? תכלס, אומר שכל חברה אנושית יש לה אמונה. זה לא משנה מהי האמונה, אבל זה מאוד משנה. אבל זה לא משנה איזו אמונה לצורך העניין עכשיו, אבל יש לה אמונה. וכל חברה יש לה צורה ממשית שהאמונה הזו מתיישמת בתוך המציאות. אין דבר כזה חברה שזה לא קיים בתוכה. חברה חילונית יש לה אידאה אלוהית. זה אידאה אלוהית, הוא לא מאמין באלוהים, יכול להיות. זה לא משנה, יש לו אמונה. הוא מאמין באדם. הוא מאמין בחופש, הוא מאמין בחירות, הוא מאמין בליברליזם. חרדי יש לו תפיסה אמונית מסוימת, ברסלבר יש לו תפיסה אמונית מסוימת, חבדניק יש לו תפיסה אמונית מסוימת, ויש לו אידאה אנושית, איך הדבר הזה חל במציאות, דעה לאומית, איך לממש את זה, את הרעיון. זה בסדר? זה דבר שמכיל, אין נפרד מהדבר הזה. כל עוד אתה אדם, יש לך אמונה. כל עוד אתה אדם שחי בחברה, יש לך דרך, כלים, להופיע את האמונה הזאת במציאות. כשהסגנונים האלה מתבררים ביותר, וקוויהם הרשמיים נגמרים ברוח האומנות אשר להיסטוריה. זאת אומרת, הרב מתאר את ההיסטוריה כמו אומן. בעצם, השם יתברך לאורך ההיסטוריה, מסרטט ומצייר את האנושות. או היא מצטיירת על ידי הכוח האלוהי שמניע את העולם. והסגנונים האלה הם מתבררים לאורך ההיסטוריה. זה אומר שבתקופה מסוימת האמונה היא מאוד מאוד פרימיטיבית, ובשלב אחר היא מתקדמת ומתפתחת ומתבקרת בכף. היא נהיית יותר בוגרת. זה ממש כמו, אפשר לתאר את זה כמו ילד קטן. ילד קטן יש לו תפיסה אמונית? יש לו. מסוימת. ככל שהוא מתבגר, זו תפיסה אמונית שלו גדלה. גם התפיסה החברתית שלו גדלה. בהתחלה יש לו את החברה הקטנה שלו, ואחר כך החברה, הוא נהיה אדם יותר חברתי ויותר חברתי. אז אנו מוצאים את שתי האידאות האנושיות היסודיות ההולכות וחוזרות בכל מסיבות החיים, הפרטיים והחברתיים, הרוחניים והמעשיים, האידאה הלאומית והאידאה האלוהית, הראשונה, כלומר האידאה הלאומית, בתור סגנון החיים הסדרניים של החברה, והאחרונה, האידאה האלוהית, בתור סגנון המחשבה של הרעיון הרוחני. בסדר? נחזור עוד פעם על המשפט הזה, משפט קצת מסובך. כשהסגנונים האלה, איזה סגנונים? נכון. מתבררים ביותר, וקוויהם הרשמיים
נגמר... לא הרשמיים?
מה?
לא הרשמיים?
במהדורה של בית אל הם עשו רשמיים. אני לא סגור על זה שהם צודקים דווקא, אבל בכל אופן...
זה דבר שהופיע הרבה, רשמיים.
כן.
רשמיים הופיע הרבה אצל הרב.
כן. בוא נסגור, כדי שלא נחלוק בעניין הזה, אני חושב שהרעיון של רשמיים או רשמיים זה שזה יוצר רושם, שזה קורה ממש. זאת אומרת, כשהסגנונים האלה מתבררים ביותר, וקוויהם הרשמיים או הרשמיים,
שהם
רשומים, כן, נגמרים ברוח האומנות אשר להיסטוריה, אז אנו מוצאים את שתי האידאות האנושיות היסודיות, ההולכות וחוזרות בכל מסיבות החיים. זאת אומרת, לא משנה מה קורה, זה שני כוחות שכל הזמן קיימים בצורה מאוד נוכחת בהיסטוריה, הפרטיים והחברתיים, הרוחניים והמעשיים, האידאה הלאומית והאידאה האלוהית. הראשונה, האידאה הלאומית בתור סגנון החיים הסדרניים של החברה, והאחרונה, האידאה האלוהית בתור סגנון המחשבה של הרעיון הרוחני. בסדר? זה אומר עוד פעם, כמו שהסברנו לפני כן, אתה בעל רעיון, יש לך אמונה שמניעה אותך, האמונה הפנימית הזו יש לה מחשבה, המחשבה הזאת יש לה רצון להתממש במציאות, והדרך שאתה מממש את זה במציאות זה על ידי 1, 2, 3, 4, 5. נגיד למשל, יש לך תפיסה פנימית של עוצמה, אתה מגדיר אותה מבחינה רעיונית כלמשל אדם צריך שיהיה לו חוזק, שיהיה לו כוח, והדרך שאתה מממש את הרעיון הזה זה על ידי נגיד הקמה של צבא חזק, על ידי הקמה של משטרה חזקה, משטר חזק בכלל, או הפוך, יש לך תפיסה שאדם צריך לנהל את החיים שלו ברכות, בסבלנות, ואז אתה מקים, נגיד, מערכת חינוך שהיא מדגישה יותר את הסובלנות, מחנכת לערכים של עדינות, להקשבה, היא בונה מערכי שיעור שבנויים סביב העקרונות האלה. אתם מבינים? זאת אומרת, צומחת פה הכרה רעיונית, וההכרה הרעיונית מתיישמת בסוף בתוך תוכנית הלימודים. עכשיו אתם תהפכו להיות בעצם מעכשיו, אחרי שאתם מכירים את זה, אתם תהפכו להיות סוג של בלשים, שמסוגלים לראות מה הסיפור פה. כל מקום שאתם מגיעים אליו, אז אתם תבינו מה הסיפור. מה האידאה האלוהית פה? מה הרעיון שעומד מאחורי הסיפור פה? איך זה מתיישם? איך זה מתממש? וזו נקודה חשובה, כי הרבה פעמים כדי לשנות מערכת חברתית, הדרך הכי טובה לעשות את זה, זה פשוט לחדור לרעיון, ל-DNA. ה-DNA, אם אתה תופס אותו, אז אתה בעצם יודע, יכול לשנות אותו. עד כאן? בסדר? ואם נבוא לדייק יותר ולהגביל את התחומים, על פי הדרך היותר רגילה בהיותם עומדים במערכה מקבלת, הרב רוצה לדייק, לחדד את ההבנה של שני היסודות האלה, נאמר, הרגש הלאומי והדעה האלוהית, שלפעמים בחליפת המצבים האפשרית נמצאים גם תחתונים למעלה ועליונים למטה, בתור דעה לאומית ורגש אלוהי.
שזה,
יכול להיות. ניגע בזה עוד רגע. אבל בואו ננסה להבין למה במצב ישר צריכה להיות דעה אלוהית ורגש לאומי, ולא להפך. למה זה כך? כן, נכון, אבל למה הכלי הוא רגש? למה הרב מגדיר את הכלי כרגש?
אני יחסי, גם בתוך הרגש אני יכול למצוא שיש, כמו שאומר, אם אין רעיונות לאומיים, יש רעיונות שהם לאומיים, אבל כל מטרתם הוא הסדרי, הוא לא בעל מטרה אינסופית, הוא לא ערך עליון מעל המציאות החומרית. לכן זה סוג של רגש, רגש מכאן כמו שהרב מגדיר אותו, כלי הרצון, החפץ של האדם בעולם.
כן. אז אני אנסה להסביר את הדבר הזה. זאת אומרת, עוד פעם, בוא נתחיל מהמיקרוקוסמוס, בוא נתחיל מאיתן. לאדם יש שכל ויש רגש. שכל זה אומר ההכרה, קוגניציה. זאת אומרת, הדרך שהוא פוגש דבר מבחינה הכרתית, מבין אותו, לומד אותו, תופס אותו. מה זה רגש? רגש זה הצדדים שאדם לא יודע להסביר את זה בדיוק, אבל זה מרגיש לי. נעים לי, לא נעים לי, תחושה. נגיד למשל, כשאתה נכנס למקום מבולגן, אז אתה לא בהכרח תדע להסביר למה לא נעים לך, אבל אתה מרגיש שזה לא נעים לך. כשיש אוכל שמוגש בצורה לא יפה, לא אסתטית, אתה תצליח להסביר בצורה שחלטנית למה הדבר הזה הוא לא נכון? לא תמיד, אבל אתה מרגיש שזה לא נעים לך לאכול פה. זה רגש. ורגש הוא מאוד מאוד עוצמתי, הוא דבר מאוד חזק. אין לזלזל ברגש. עכשיו, שימו לב מה קורה. אתם יודעים מה? פתאום אני חושב לעצמי שזה נוגע בנקודה השנייה שרציתי להגיד לכם לפני כן על תשובה ציבורית. מה העוצמה של תשובה ציבור? שהיא עושה לאדם חוויה מאוד מאוד חזקה ברמה האישית שלו. עכשיו, דמיינו לעצמכם שאתם החלטתם לעשות איזה שינוי בעשרתים את תשובה, אתם אומרים אני רוצה להתחיל משהו, לא יודע, להתחיל לרוץ, להתחיל לעשות, להקפיד על משהו, להקפיד על שמירת הלשון. אבל עשית את זה לבד. תחשבו איזה רושם זה עושה כשיש 20 אנשים שעושים את זה. ביחד מחליטים את הדבר הזה. מה זה נותן? מה תשובת הציבור נותנת? נותנת חוויה רגשית חזקה מאוד על האדם שהוא מחויב. יש לי מחויבות. אני לא יחיד שעושה את זה. ציבור עושה את זה ביחד. תחשבו איזה כוח יש לזה. מאיפה מגיע הכוח הזה? מבחינה רציונלית. מה זה משנה? אתה החלטת, 20 החליטו, מה זה משנה? מה זה משנה? זה פועל על הרגש. זה נותן לך תחושה של כוח. וכל המון, ככל שדי, זה לא דבר קטן. להמון יש כוח. תחשבו מה זה? אתה נמצא באצטדיון, המון אנשים נמצאים איתך ביחד, אתה מרגיש כוח. באמת יש לזה כוח. אז בחזרה לעשרת ימי תשובה, למה בעשרת ימי תשובה, תשובת היחיד היא כמו תשובת הציבור? כי מבחינת החוויה הרגשית של הבן אדם בימים האלה, יש עוצמה לתשובה שלו לא כיחיד, אלא כציבור. וזה עושה עליו רושם בעל ימחה. הוא לא יכול שהתשובה הזאת תהפוך להיות משהו שהוא בפרח. זו תשובה שעושה עליו רושם. זה העוצמה של תשובת היחיד כתשובת הציבור בעשרת ימי תשובה. צד שני, זאת אומרת, סבר שני לעניין. החזרה לעניין כאן, זה אומר שהצד הציבורי הוא צד בדרך כלל רגשי. אין בו מוחין, אין בו היגיון, אבל יש בו עוצמה. זאת אומרת, אפשר לומר, המציאות כוללת בתוכה איכות וכמות. הצד הרגשי זה הצד הכמותי של המציאות. והצד השכלי, הרעיוני, הוא הצד האיכותי של המציאות. הצד האיכותי של המציאות מגדיר את המה. הצד הכמותי מגדיר את האיך, מגדיר את באיזה אופן. זהו, זה המצב הבריא של האדם. המצב הבריא של האדם זה אומר, הצד ההכרתי שלו הוא הצד שמוביל. יש, מה זה? נכון? נו,
זה נקרא הרגש היומי. הרגש זה
דווקא מתבטא בפועל. לא הבנתי את השאלה. זאת אומרת, מה שאמרת זה בדיוק מה שהסברנו עכשיו.
לא, אבל הרגש היומי, הכוונה, איך זה מתבטא בפועל, המציאות.
נכון?
לא,
זה אומר, יש לנו את, נגיד, האידאה האלוהית לצורך העניין. זאת אומרת, הרעיון שעומד בבסיס של החברה שלנו. נגיד, למשל, הגדרנו שמה שחשוב לנו בחברה זה אנשים שמדברים בנימוס. בסדר? עכשיו, מבחינת המימוש של האידאה הזאת, איך אנחנו ניישם את זה? על ידי כללים חברתיים מסוימים של הוראות, איך להתנהל, נכון? עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שמבחינה חברתית, איך זה יופיע? בהוראות, בהנחיות, איך הם מתנהלים, איך שמנהלים חברה, איך, אתה יודע, זה הדרך. זאת אומרת, למה זה הצד הרגשי? הצד הרגשי זה אומר איך אתה מעביר להמון את העיקרון הזה שקבעת אותו, שהגדרת אותו. אז זה לא, כאילו הרעיון פה הוא לא, זה קצת כמו היחס בין מתודה לתוכן. מדריך שרוצה להעביר תוכן, אז יש לו את התוכן שהוא רוצה להעביר, יש את המתודה, איך אני עוצר אצלם את ההתלהבות, כאילו שהם התחברו לרעיון. זה רגש, אתה נוגע ברגש בעצם. שוב, לא לזלזל ברגש, הרגש הוא הרבה פעמים מה שיניע אנשים לעשות משהו או לא לעשות משהו, אבל העיקרון, המניע המרכזי למוטיבציה, זה שיהיה רעיון, שיהיה עיקרון שמוביל. זאת אומרת, זה לא סתם שהלב, כאילו, כמטפורה לרגש, לא נמצא למעלה. כי מה שמוביל את החיים זה העיניים, זה לראות, להבין, לברר, להגדיר, ואחר כך אתה מחבר את זה לתוך המתודות, לתוך הכלים, איך זה יופיע במציאות. בסדר? זה עונה? טוב. אז הוא אומר, במצב הבריא זה רגש לאומי ודעה אלוהית. ובאמת, אתם זוכרים שהסברתי שהמאמר הזה בעצם הופיע בשתי פסקאות בפנקס A, וחיבור של שני הדברים האלה ביחד. אז נראה לי בפסקה השנייה, אז הרב כותב אידאה עם עין. יכול להיות שהוא חושב שזה סוג של משחק מילים דעה. שלפעמים בחליפת המצבים האפשרית נמצאים גם תחתונים למעלה ועליונים למטה, בתור דעה לאומית ורגש אלוהי. איך נוצר מצב כזה, שתחתונים למעלה ועליונים למטה, איך נוצר מצב כזה? א', כשהמטרה היא הסדרית, אופציה אחת. זאת אומרת, שמה שאנחנו רוצים לדוגמה זה שיהיה פה סדר תקין חברתי. אוקיי, עכשיו, אז למה האידאה האלוהית היא למטה? בגלל שהיא לא המרכז של הסיפור פה. לא מעניין אותי עכשיו איזו אידיאולוגיה גדולה. אני רוצה רק שנוכל להתנהל ביחד הקבוצה הזאת בלי סכסוכים, בלי חיכוכים. הובס כזה. ההוגה האנגלי שדיבר על חברה כמערכת שעוזרת לנהל את
שהופצה אידאה אלוהית מסוימת רק כדי להנחיל שם כל מיני מקומות שרצו להשתלט עליהם קולוניאליסטית, אז ניסו לנצב אותם.
כן, כאילו אתה אומר בעצם אידאה
בעת העתיקה שדת מסוימת הייתה כלי של המלך
כן, אבל תמיד, זאת אומרת, היום אנחנו עושים לזה רדוקציה, זאת אומרת, אנחנו אומרים, אתה יודע מה הוא רצה בעצם, מה שהוא רצה זה רק לנצל אותם.
יש מקומות שהם אנשים הולכים עצמם, באגרות אומרים את זה, שולחים, עושים שינויים דתיים מסוימים לתורתם.
כן, השאלה, יכול להיות שהמלך עצמו הוא האמין לגמרי שהאידיאולוגיה שלו זה מה שצריך להיות מונחל שם. הוא האמין באידאה האלוהית שלו. אתה מבין? זאת אומרת, הוא לא עשה את זה בצורה בניצול ציני. אתה אומר, הכל היה ניצול ציני, הוא רצה.
לא, אני אומר, יש מקומות שבהם המלך אומר, אפילו לא מזמנים עתיקים מדי, צריך שכולם יהיו, וכל מיני כתבים, צריך שכולם יהיו נוצרים פרוטסטנטים או נוצרים קתולים, ונכפה על ה... לא יודעת, כי אז כולם יהיו נאמנים לנו,
ולא יהיה... הבנתי מה אתה אומר. כאילו, אתה אומר בעצם, זה מאוד דק. זאת אומרת, יש פה דקות מסוים, זה כמו שאלכסנדר מוקדון, נגיד, למשל, רצה שההלניזם יתפשט בכל מקום. מה זה ייתן? זה ייתן קודם כל אחדות. אתה לא תצטרך כל הזמן לנהל מה קרה עם החשמונאים. אתה להם אידאה אלוהית אחרת, וממילא כל הזמן הם מרדו בשלטון היווני. זה אומר, ברגע שכולם יחשבו אותו דבר, כבר זהו, אני אוכל לשלוט עליהם בצורה קלה ויעילה, נכון? זה מה שאתה אומר. זה מאוד דק, כי אלכסנדר באמת האמין גם באלניזם, הוא האמין בזה.
זה תמיד תלוי, חוקר ליבות, אבל יש מקומות שבהם זה יותר מוגש, ממשי הוא אפילו נאמר בפורט.
כן, כן, נכון. אוקיי, אז עוד פעם, מה הסיבה שגורמת לכך שאידאה אלוהית הופכת להיות למטה, ואידאה אלוהית הופכת להיות למעלה? בפשטות הסיבה היא ניוון מחשבתי מסוים, לא פעם. זאת אומרת, מה שתופס זה הצד הפרקטי, המעשי. אנשים אומרים שהעיקר זה מה שתופס זה לנהל את החיים, את החברה. והרעיונות, אז זהו, בסדר, רעיונות. יהיה זמן לרעיונות. רעיונות, רעיונות. מה שחשוב באמת זה לנהל את החברה. הכוונה שהחברה תהיה... ומה שקורה הרבה פעמים בחברה כזו, שזה לא מחזיק מעמד להרבה זמן. כי אז נוצרים חיכוכים, ואם אין לך למה גדול שכולם מתאחדים סביבו, אז כל אחד מתפזר לשבטים. זה קצת מה שקורה היום לחברה הישראלית. אגב, חברה שבהקמתה הייתה חברה מאוד מגויסת לטובת מטרה משותפת לכולם, ובן גוריון עשה את זה גם בצורה כוחנית, כולם צריכים לחשוב אותו דבר, נשכנז את כולם, נהפוך את כולם לחילונים וקיבוצניקים. מה זה נתן? זה נתן דבר מאוד חזק. זה נתן אחדות רעיונית שתופיע אחר כך גם בצורה לאומית. אבל ברגע שהחברה הופכת להיות שבטית, וכל אחד יש לו את האידיאולוגיה שלו, את התפיסה שלו, את הרעיון שלו, איך תאחד אותם? אז מה מאחד אותנו הרבה פעמים?
מלחמות.
למה מלחמות? כי מלחמה בעצם היא מחייבת אותך לזקק עוד פעם את האידאה האלוהית שלך, את הרעיון שלך. ובדרך כלל הרעיון המאוד פשוט זה שרידות. זאת אומרת, נגיד למשל, ראש הממשלה שלנו היום הוא מאוד מחדד את הנקודה הזו כל הזמן. רודפים אותנו, יחסלו אותנו, בואו נתאחד סביב זה שאיראן נגדנו. זאת אומרת, זה מאוד חזק. למה זה חזק? זה, בסופו של דבר, מה זה ימין, לאומי, לאומני? מה הרעיון שלו? אנחנו צודקים, כי אם לא יחסלו אותנו. שמאל הרבה פעמים כאילו רוצה לקדם אג'נדות יותר אוניברסליות, כלליות, עולמיות, שמקדמות תיקון עולם וזה. הימין, הוא רוצה, הוא אומר, תשמע, קודם כל אני, קודם כל שאני אדאג לעצמי, אל תדאג לכל העולם, אל תדאג למיעוטים ולמסתננים ולמאגרים, קודם כל תדאג לעצמך. אז הכל בסופו של דבר זה משחק של רעיונות, משחק של אידאות, והמצב התקין הוא שיש לך רעיון, ואת הרעיון אתה מיישם אותו באידיאולוגיה לאומית, חברה. אבל מתי שאין לך רעיון ברור שמקדם אותך, אז מה שקורה זה שהרעיון הלאומי הופך להיות העיקר. כאילו, מה זה רעיון לאומי שהופך להיות העיקר? נגיד, אנחנו חברה, נכון? אנחנו כאן נצאים חברה. אז כאילו, אתה אומר, טוב, תהיה אתה אחראי לנקות את הזה, תהיה אתה אחראי לדאוג לחשמל, תהיה אתה אחראי ל... אתה יודע, שיהיה פה נעים. אתה שואל את עצמך, רגע, למה? שמה זה? שיהיה נעים, לפחות שיהיה נעים. עכשיו, זה לא דבר קטן שיהיה נעים, אבל אתה צריך סופו של דבר למה? למה שיהיה נעים? למה זה טוב? זאת אומרת, חברה שכל מה שמניע אותה זה הצד הלאומי, בסופו של דבר כאילו היא יכולה לנהל מערכות ענק שלא ברור לשם מה הן קיימות בכלל. עכשיו, זה לא פשוט לגמרי ליצור את הדיכוטומיה הזו בין רעיון לבין יישום, כי לדוגמה, הסוציאליזם המרקסיסטי הוא היה רעיון שצמח מתוך אמונה שהכלכלה מניעה את העולם. מה שחשוב זה בעצם הכלכלה. והוא היה כפרני, הוא לא האמין בדת. הוא אמר שהדת והאמונה זה אופיום להמונים, זה מרדים אותם, זה גורם להם בסופו של דבר להתנוון. אבל הייתה פה אידיאולוגיה לאומית שהיה בה רעיון. זאת אומרת, זה מה שנקרא אידאה לאומית שהונעה מרעיון מאוד מאוד חזק שהניע אותה, מאידיאולוגיה. זאת אומרת, אתם מבינים? הרב מתודית מציג פה שני צדדים, אבל בסופו של דבר הרבה פעמים זה מעורבב אחד בתוך השני. הרעיון והמימוש שלו זה ביחד. זה כמו שאנחנו עושים לצורך הנוחות הרבה פעמים שכל ורגש. כאילו אנחנו איזה אריסטו. זה לא עובד ככה. האדם הוא תמיד מעורבב משכל ורגש ביחד. אנחנו עושים את זה, מפרידים ביניהם לטובת המתודה, כדי שנוכל להבין את זה. אבל בפועל אנחנו תמיד הרמונים, תמיד הוליסטים, תמיד זה ביחד. זה לא עובד איזה שכל נבדל. אין לנו שכל נבדל. גם כשאנחנו אומרים, השם יתברך, זאת אומרת שקודש הבריך הוא מעבר לעולם, כמו מחיה את כל העולם, זה כדי להסביר לנו שהוא נבדל מהמציאות, אבל הוא גם מחיה את המציאות. אנחנו לא נפגשנו עם קודש הבריך הוא שהוא רק מעבר, תמיד הוא בזיקה אלינו, בתוך. תודה, אני קצת הצגתי פה עוד כל מיני חילוקים כאלה, בין קודש הבריך הוא ושכינתי, ושכל ורגש, וחומר וצורה, כל הדברים האלה זה אבסטרקציות, במציאות זה תמיד מופיע ביחד. איש ואישה. טוב, קדימה. ואם נבוא לדייק יותר ולהגביל, אני חוזר קצת, להגביל התחומים על פי הדרך היותר רגילה ביותם עומדים במערכת מקבלת, נאמר, הרגש הלאומי והדעה האלוהית, שלפעמים בחליפת המצבים האפשרית נמצאים גם תחתונים לבד ועליונים לבד, בתור דעה לאומית ורגש אלוהי. המעלות והמורדות הפרטיות הדרושות לחליפת המצבים הזאת הינן גם הן סיבות נכונות, ולפעמים גם תולדות נאמנות לזרמי חיים כבירים במציאות ובפעולה, שראשיתם ניכרת בייחוד בחיי החברה הכוללת, והשפעתם הולכת ושופעת עד למעמקי חיי היחיד היותר פנימיים. אז בוא נחזור על המשפט הזה וקצת נסביר אותו. המעלות והמורדות הפרטיות, זאת אומרת, נקרא לזה המהלך של האידאות האלה בין הלאומית לבין האלוהית, המעלות והמורדות הפרטיות הדרושות לחליפת המצבים הזאת. מה זה חליפת המצבים הזאת? מהשינויים שחלים בתוך שתי האידאות האלה. הנה גם אין סיבות נכונות. סיבות נכונות, הכוונה, סיבות זה כמו מניעים, כמו סיבה ומסובב, דברים שמניעים, רעיונות. סיבות נכונות, ולפעמים גם תולדות, זה מסובבים, לפעמים גם תולדות נאמנות לזרמי חיים כבירים במציאות ובפעולה, שראשיתם ניכרת בייחוד בחיי החברה הכוללת, והשפעתם הולכת ושופעת עד למעמקי חיי היחיד היותר פנימיים. אז הרב אומר פה שהמהלך הזה של נקרא לזה הדיאלקטיקה, הדיאלוג בין שתי האידאות האלה, הוא הרבה פעמים ביטוי למצבים, לחיים ששופעים בתוך האנושות, והחיים האלה מופיעים גם בצורה הכרתית וגם בצורה רגשית, גם בצורה חברתית וגם בצורה אלוהית, ומשפיעים גם על היחיד בסופו של דבר. זאת אומרת, עוד פעם, הרעיון שעומד בתשתית של הדיבורים של הרב, זה שזה לא מתחיל מבני אדם. יש כאן תהליכי עומק. תהליכי העומק האלה מופיעים גם בצורה רעיונית וגם בצורה מעשית. והדברים האלה משפיעים עד לחיי היחיד. זה אומר שלדוגמה, קשה לך להצביע היום, אתה יכול אולי להצביע מה גרם לירידת האידיאולוגיות הגדולות בעולם, לעלייה של פוסט מודרניזם. זאת אומרת, תפיסה שלא מאמינה שיש איזושהי אמת אחת. אתה יכול להצביע בצורה מעשית איך זה קרה, אבל לפעמים זה זרמי עומק כאלה שאתה בעצמך לא יודע להצביע בדיוק, אבל הם משפיעים על החברות ומשפיעים על היחידים. היחיד ברחוב, אתה שואל אותו, תגיד לי, יש אמת? אז הוא יגיד לך, כן, לא יודע, יש אמת, אין אמת. יש כל אחד והאמת שלו. מאיפה זה הגיע? מאקלים. האקלים הזה מגיע גם מהרעיונות, מגיע גם ליישום, למימוש של הרעיונות האלה במציאות. בסדר? כן.
לרעיון האלוהי יש לא גם רעיון אלוהי?
מה זאת אומרת?
אפשר לומר שהרעיון אלוהי הוא גם סוג של אידאה לאומית, ויש מעליו עוד השתלשלות אינסופית כזאת, ו
במידה מסוימת יש דבר כזה, כי זה קשור לסוגיה אחרת בספר אורות. יש מאמר שנקרא איסורים ומרקים. במאמר איסורים ומרקים, הרב בעצם נוגע בסיבות לכפירה, היתרון של הכפירה, והיחס בין הכפירה לאמונה. ואחד מהדברים שהרב מסביר שם זה שתמיד הכפירה לא נוגעת במהות האמונה, כי במהות האמונה אי אפשר לגעת. מה שנקרא במהות אור אינסוף, באור אינסוף אדם תמיד מחובר לאלוהות, תמיד מחיה אותו. אז במה הוא יכול לכפור? הוא יכול לכפור במה שהרב קורא לבושים, לבושים דמלכה. הוא יכול לקרוא את הלבושים של המלך, אבל עצם זה שהוא מחיה אותו, זה הוא לא יכול להימלט מזה. לכן תמיד הכפירה לא נוגעת בעצם של האמונה, היא נוגעת בהופעות של האמונה. אדם יכול להגיד, אני כופר באלוקים.
זה גם
לרעיון
האלוהי, יש בעצם איזה כאילו שורש.
כן, שורש שבעצם מכיל את כל הדברים ביחד. כאילו זה כמו, עוד פעם, זה קשור למה שנגעתי בו לפני רגע. אנחנו יוצרים הפרדה בין לאומי לאלוהי, אבל בפועל תמיד יש משהו אחד שמאחד את כל הדברים האלה ביחד, שזה הרמוניה. זה אחד. והאחד הזה מופיע בצורה גלויה, נגיד דרך העיניים, ומופיע בצורה פחות גלויה דרך הציפורניים של הרגליים. אבל זה אותה חיות אלוהית. זה מה שמחיה את הציפורניים של הרגליים, מה שמחיה את העיניים, זה אותו חיות. רק שהחיות הזו מופיעה באיכות פחותה בג'וקים, מופיעה באיכות גבוהה בצדיקים. אבל זה אותה חיות אלוקית שמחיה את כל העולמות. אתם מבינים? זאת אומרת, המקור הוא אותו מקור. רק שאיכות החיים שמופיעה אצל אדם חולה היא X, ואיכות החיים שמופיעה אצל אדם בריא היא Y, היא אחרת. למרות שזו אותה איכות שמחיה, רק הכלים לשיקוף האיכות הזו משתנים. זאת אומרת, יש איכות יותר גבוהה ויש איכות פחות גבוהה. אבל המהות זה אחד. זה ברור? פחות או יותר? יותר? פחות. אוקיי. פסקה הבאה, ההכנה לרעיון האלוהי. ההכנה לרעיון האלוהי נמצאתי באיזה אופן גלוי או נסתר, ישר או מעוות, בכל הלבבות של האנושיות, לכל פלגותיה, משפחותיה וגויה. למה? מאיפה מגיע ההכנה לרעיון האלוהי הזה? הכנה זה אומר... מה? כן, זה אומר שיש לך כישרון. יש לך כישרון כזה. כמו בן אדם שיש לו כישרון מוזיקלי, אתה תתחיל למד אותו מוזיקה, הוא יקלוט. כן.
אולי אפילו
נטייה? נטייה. כן, כן, ממש, בהחלט. זה כמו
ההכנה של הנפש המושכלת של ההכנה.
כן, כן, כן. זה כמו שאתה רואה שילד יש לו הכנה לדיבור. הוא מתחיל לנסות להגיד את המילים שאתה אומר לו בשלב מסוים. מאיפה זה בא לו? זה בא לו כי יש לו הכנה לזה, יש לו בתוכנה, יש לו תוכנה כזו. עכשיו השאלה, מאיפה מגיעה התוכנה הזו? מאיפה זה מגיע? כן, את אומרת, אני חושב על זה הרבה פעמים כשאני רואה פרפרים שנמשכים ל אור. למה הם נמשכים בעצם? הם נמשכים לאור? הם לא רואים כלום. מה הם נמשכים? לחום. נכון? נמשכים לחום.
לא רואים?
לא רואים. יש להם מחושים. הם לא, הם חשים. הם לא רואים. אין להם חוש ראייה.
הם נמשכים לאור, לא חם?
מה?
יש את האור, האור תעשה
חום. כל דבר שאתה תראה בו, אם עברתם בעיר דוד, בתוך המנהרות מתחת לאדמה, אתם תראו שבמקומות שיש אור פלורסנטים, יש חזזיות. במקומות שאין, אין חזזיות. זהו, שאנחנו חושבים ככה. ביחס לאבן הקרה, גם לזה יש משהו. יש שם איזה חום. יותר חם מהרגיל. הם לא רואים, הם מרגישים, הם מחשים. זה כמו... אדם פשוט. הוא לא יודע לזהות הרבה פעמים מי הוא האדם הנכון. הוא מרגיש. הוא מרגיש את זה. הוא מרגיש איזה אדם נותן לו חום, איזה אדם אוהב אותו באמת. כמו ילד, ילד קטן. הוא יודע בדיוק להסביר למה הוא רוצה להתקרב למישהו? לא. הוא רק יודע שהוא נותן לו חיים. יש מישהו שנותן לו חיים, והוא ילך אליו. זאת אומרת, ההכנה שלנו, של כל בני האדם, להתקרב לאלוהות, היא הרצון שלנו לקבל את החיים. אנחנו רוצים לקבל חיים. אנחנו רוצים לחיות. אנחנו רוצים לצאת ממצב של קטנות למצב של גדלות. אנחנו רוצים לחיות באמת. מי שיתנו לו איזה חוויה טובה לא ירצה לקחת אותה. למה אתה תרצה? כי אתה רוצה לחיות. יש בתוכנו איזה מנוע פנימי אינסופי שמניע אותנו לחיות, לרצות לחיות, לקבל את החיים. ומאיפה אנחנו רוצים לקבל את החיים? אנחנו רוצים לקבל את החיים, החיים, הכי הכי חיים שיש. ומשם בעצם מגיע הרצון שלנו לאלוקות. מה קורה כשזה מתעוות, הרצון הזה? אז בן אדם מזהה במקומות לא נכונים את החיים שהוא רוצה לקבל. ואז אתה רואה בן אדם שהולך פתאום לאוכל. הוא רוצה כל מיני תאוות. מה יש בתאוות האלה? למה זה מושך כל כך? כי החיים זועקים מתוכם. הבן אדם רוצה חיים, הוא לא רוצה תאוות. הוא רוצה אין סוף. הוא רוצה אלוקות, הוא רוצה חיות אלוקית בחיים שלו. אז מתי שהוא מרגיש, הוא חש שדבר מסוים יוכל לתת לו משהו מהטעם הזה, הוא ירוץ אחריו. כאילו היצר הרע הוא לא שקרן לגמרי. הוא פשוט משתמש באיכות שהוא מכיר למכור לך אותה. אבל באמת מה שהבן אדם רוצה זה אין סוף חיות, אין סוף חיים. אצל בן אדם קטן זה מתבטא בהרבה אוכל, אצל בן אדם גדול זה אומר, אני רוצה להיות, לגלות הטוב, אני רוצה להשפיע טוב על העולם הזה. אני רוצה לעשות הכי טוב שיש, הכי טוב, מה שיהיה טוב להכי הרבה אנשים. יותר מזה, לכל הקוסמוס אני רוצה שיהיה טוב. זה שאיפה אלוקית. זו שאיפה שלכל אדם יש הכנה אליה. ויש לה מיליוני עיוותים, מיליוני סטיות, מיליוני פרוורסיות. אבל השורש של כל העיוותים האלה הוא אחד. אנחנו רוצים אין סוף טוב. כשאנחנו נרגיש שמשהו או מישהו נותן לנו את האין סוף טוב הזה, אנחנו נרוץ אחריו. וליהודים יש את התשוקה הזאת יותר חזקה מלכולם. למה? בגלל שהם חשים בתוכם את הרצון העמוק הזה להיות קשורים באינסוף. כי נוצרנו להיות כאלה. עם זו יצרתי לי תהילתי אספרו. מה זה תהילתי אספרו? זה לגלות את האלוקות בעולם. לגלות את הטוב האלוקי של העולם. ועד שאנחנו לא נגלה את זה, בן אדם לא ירגוע. לא, לא, פשוט לא. למה? כי הוא רוצה את זה, הוא רוצה את הטוב הזה. יש לנו עוד קצת. ההכנה לרעיון האלוהי נמצאת היא באיזה אופן גלוי או נסתר, ישר או מעוות, בכל הלבבות של האנושיות, בכל פלגותיה, משפחותיה וגוייה. היא מחוללת דתות ורגשי אמונה שונים, סדרים ונימוסים, המסבבים גם הם המון מעשים כבירים בכוח איתן, בחיי גוי ואדם, בסדרי החברה ובמהלכי הפוליטיקה, רוקמים ואורגים בסתר ובגלוי עלילות נוראות לאין חקר, ברוח האדם ובמהות תאורי חייו. זה תיאור שירי של כל ההיסטוריה האנושית שמלאה בסופו של דבר בגילויים האלה של של הרצון לקרבה, לרעיון, לגלות את הממד האלוקי בחיים של האדם. אלה הם שלבי התנועה לצד ההשתלמות של הרעיון האלוהי והתבררותו, ומעוף ההתנסות אל החיים המלאים בלשד מקוריותם בהווה ובנצח. נחזור על המשפט הזה. אלה, מה אלה? כל התהליכים המסובכים האלה של הופעת הרעיון האלוהי בעולם, הם שלבי התנועה לצד ההשתלמות של הרעיון האלוהי והתבררותו. זאת אומרת, כל התהליכים האלה שהאנושות עוברת, הם התנועה הפנימית שמניעה את האנשים להשתלמות של הרעיון האלוהי. זה גם ההשתלמות במובן שאנחנו רוצים להשתלם כדי להגיע לרעיון האלוהי השלם, וגם ההשתלמות שלנו להיות יותר שלמים. הבן אדם בעצם, למה הוא כל הזמן חותר אחרי הרעיון השלם, הרעיון המושלם, הרעיון שיהיה באמת הרעיון שיהיה מתאים לכל החברה האנושית? זה כמו חיפוש אחרי הנוסחה המדעית שתסביר את כל התופעות שיש בעולם, נוסחה אחת שתסביר את הכל. למה אדם חותר לזה? כי יש בתוכו איזה משהו עמוק שמחובר לאחד האלוהי, אז הוא רוצה גם להשתלם כל הזמן, להגיע לאחד האלוהי הזה. אלה הם שלבי התנועה של לצד ההשתלמות של הרעיון האלוהי והתבררותו, מה שהרב קוק קורא במקומות אחרים תשובה. התשובה היא בעצם ההשתלמות האינסופית של החברה האנושית אל הרעיון האלוהי, הופעת הרעיון האלוהי, ומעוף ההתנסות אל החיים המלאים, בלשד מקוריותם, כוונה לשד, מה זה לשד? תמצית, תוכן, תוכן התמצית, בלשד מקוריותם, בהווה ובנצח. זאת אומרת, החיים השלמים הם החיים שהאלוהי מתגלה בו גם עכשיו, וגם הוא מחובר לרעיון שהוא מעבר לעכשיו, הוא בנצח. כאילו, אתה אומר, אני מאמין ומחובר לדבר שגם הופך את החיים שלי עכשיו בהווה לחיים בעלי תוכן וממשות ומשמעות, אבל זה לא רעיונות של רגע, זה רעיונות של נצח, זה רעיונות שמחוברים לאינסוף. מהאינסוף זה גם בהווה וגם בנצח. יפה. בזה אנחנו בעזרת השם נחתום עכשיו. ונאחל לכם עם כל בית ישראל שתזכו בעזרת השם, ונזכה כולנו לגמר חתימה טובה, שנזכה ויתבררו אצלנו בתוכנו גם הרעיונות האלוהיים בצורה שלמה, משתלמת, תרתי משמע, וגם שנזכה להביא את הטוב שיש בתוכנו גם לעולם, גם לחברה, גם כיחידים, גם כעם, שנמצא את הכלים הנכונים איך להשפיע את הטוב שלנו, ושנביא באמת לתיקון עולם שלם וטוב. אז תודה רבה לכם, שנה טובה. אז רגע, עכשיו מה קורה? עכשיו יש ארוחה, נכון? ארוחת צהריים תכף? רגע, זה מחבא. אז יש ארוחת צהריים, ואחר כך יש את השיעור בהלכה, ואז כן, מה?